הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים, מידות טובות. הבית של בטואל נראה כמו בית מלא בחסד, ובאמת יש בו גם גניבות וגם רציחות. בואו נסתכל בבית של בטואל. אליעזר שואל את רבקה, היש בית אביך מקום לנו ללין? פירש הספורנו, היש בבית אביך מקום כניסת אורחים שגם יהיה מקום לגמלים? רחל השיבה, יש בית גדול לאורחים וגם יש תבן לגמלים, יש מספיק מקום לכולם. אז אליעזר עבד אברהם מדבר עם רבקה, ומיד כשרואה את זה לבן, מה הוא עושה? התורה אומרת, ורבקה יש לה אח, ולרבקה אח ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה ושואל האורחיים הקדוש. הכלל הוא שהצדיקים שמם קודם להם. כלומר, אם כתוב שם של צדיק בתנך, כתוב ושמו בועז, שם האיש אלימלך, ושמו מרדכי, אבל הרשעים הם קודמים למילה שם. לדוגמה, נבל שמו קודם השם של הרשע, אחר כך שמו. אז השאלה היא, מדוע במקרה הזה כתוב ושמו לבן קודם המילה ושמו, אחר כך השם שלו לבן? הרי הסדר הזה מתאים לצדיקים, כך צריך להיות. עונה אור החיים הקדוש, לבן היה קנאי לאחותו, הוא אמר לעצמו, אחותו רבקה מדברת עם מישהו זר, מי יודע מה יהיה, מה יקרה. לכן הוא חשש ואמר לעצמו, אולי מדברת עם מישהו זר וזה מאיים. הוא רץ להגנתם, למרות שהוא אדם שלילי. במקרה הזה התורה מכנה את המעשה שלו כמעשה צדקות, כך זה מתואר. אפילו רשע גדול כמו לבן זוכה להיכתב לנצח בתורה הקדושה בכינוי של צדיק, בגלל שרץ להגנת אחותו. באותה שעה התעוררה בלבן תחושה חזקה של קנאות וחובה לעזור לאחותו. כששמע את אחותו מדברת עם אורח, לבן רץ עם רוח קנאות למען אחותו. יפה מאוד, הגון, הוגן וראוי. אז הבית של בטואל הוא בית של חסד וגם קנאות למען הצניעות, זה יפה. וגם כתוב אנוכי פיניתי הבית, פינה את הבית מעבודה זרה. יש שם הכנסת אורחים ומקום ללון וגם לגמלים, ועוד יש שם קנאי בבית שמקנה קנאות חיובית לשמור על אחותו. אבל חזל בתורה שבעל פה אומרים שהתמונה היא רחבה יותר, והלב מכיל אינטרסים נוספים. כתוב אנוכי פיניתי הבית, פינו את הבית מעבודה זרה למען האורח מבית אברהם, למען האורח אליעזר עבד אברהם. לבן ובתואל היה נראה שיש להם מידות טובות, הם משדרים אחדות, אהבה, חיבור. אבל שלמה המלך אומר, לתאווה יבקש נפרד. בעל התאווה הוא לא באמת רוצה להתאחד ולהעניק, לא, אלא לתאווה יבקש נפרד. ובמהלך של נפרדות כלפי חוץ הוא נראה שהוא רוצה שלום, אחדות, קשר, אבל האמת, באמת הוא רוצה את האחדות בשביל שלווה, או להימנע מתחרות זמנית כדי להגיע אל הרווחים שלו. והרווחים שלו הם לא מגיעים משום מקום, אלא הם על חשבון האחר, על חשבון הזולת. חז"ל מגלים לנו את האמת, כיוון שראו שאליעזר יש לו הרבה צמידים והרבה מתנות בכיס, נתקבצו להרוג את אליעזר. בהתחלה ביקשו להרוג אותו ולגנוב את מה שיש לו, אלא כשראו שנטל אליעזר שני גמלי בשני ידיו והעבירם את הנחל, הבינו שהוא גיבור אדיר ואי אפשר להרוג אותו. כך מסופר בגמרא מסכת נידה שאליעזר היה איש גבוה. עוד אומרים חז"ל שפעם אחת אברהם אבינו גר על אוג שהוא אליעזר העבד שלו, ונפלה השן שלו ונטל את זה אברהם אבינו ועשה מזה מיטת שן, והיה ישן שם, יש אומרים כיסא עשה וישב שם. אז אם כן, הם הבינו שאליעזר לפי דעה אחת הוא הוג, אדם ענק, אי אפשר להיאבק נגדו. לכן החליטו כדאי להכניס סם המוות בתוך המאכלים שלו, ובסוף הוחלפו המנות. במקום שימות אליעזר עבד אברהם, מת בטואל. זה נלמד מהפסוק ויושם לפניו לאכול, בפסוק אחר לגבי יעקב אבינו שנפטר כתוב ויישם בארון במצרים, למענו גזרה שווה, ויושם, ויישם, הם רצו לשים אותו בארגז מתים, לכן בקערת האוכל שמו רעל, ובא המלאך והחליף את הצלחות. בסוף, אביה של רבקה, בתואל, הוא מת, ואליעזר נשאר בחיים. אחרי כל זאת, היו מתנגדים לשחרר את רבקה בטענה, יש שבעת ימי אבל על אביה, ויש חודש אבל, ושנת אבל. כן אמרו, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. אבל אליעזר אמר להם, אל תאחרו אותי, השם הצליח דרכי, ואכן לא הייתה להם ברירה. צריך היה לשלוח את רבקה. אז היה הרבה רגש חיובי ללבן ובתואל, והם היו מוכנים להכניס אורחים אפילו לוותר על הערכים, לפנות את העבודה הזרה. אבל כאשר הכסף, השליטה, הכוח, העוצמה, השליית, הכוח, הביטחון שתגיע בקלות הידי הגניבה מאליעזר, האשליה הזו, הדמיון, ההרגשה, גרמו למנסות להרוג את האיש הגדול. אליעזר בן אברהם. כמו הסיפור עם רבי יונתן אייבשיץ, שניסו לאלף חתול שיראה כמו מלצר, אבל כשהוציאו לו עכבר, הוא מיד חזר להרגלים הטבעיים שלו, לרוץ אחרי העכבר, וכך שוב להיות חתול. הם נראים חיובים וטובים, אבל כשהצרכים, הרצונות, התאוות, הדמיונות נמצאים מול העיניים, מיד הכל מתעדע, הכל מתבטל ברגע קט, כשהם רואים את הרכוש, תכף רוצים להרוג. אם כך הם מתנהגים, זה אומר שלגבי אליעזר עבד אברהם הם לא הצליחו, אבל כנראה הם כן הצליחו בהרבה מקרים אחרים לאנשים אחרים, כנראה שהם קברו כמה וכמה אנשים בחצר שלהם. הם כנראה מאומנים בגישה, במהלך, כמו מאפיה, נחמדים ישרים בעיני עצמם. הם לא סתם הורגים. קודם כל היו צריכים למצוא סיבה מדוע אין זכות לאותו אדם להיות בעולם, לחיות בעולם. הרי שמצאו סיבה, הם היו הורגים או שהיו הורגים, ואחר כך מחפשים סיבה. כנראה היו כמה עורכי דין שיסבירו מדוע הם פעלו באופן ישר ונכון, והם חיפשו אנשי פרסום ושיווק שיחזקו את המעשים שלהם וישווקו את המעשים התועלתיים של הרוצחים, שבעצם זה בכלל לא רצח אלא תועלת העולם כולו. כך היה הבית של בתואל והבן שלו לבן, וגם אחרי שנים כאשר יעקב אבינו מתחתן עם הבנות של לבן ויעקב בורח משם, לבן מבקש רק לנשק את הנכדים, הוא כבר רוצה לעשות לא הרבה נשיקה מכל הלב, הרי זה הנכדים שלו, באמת ראוי, נכון והגיוני, אי אפשר למנוע ממנו את הקשר עם הנכדים. אבל באמת הוא לא סתם רוצה לנשק, אלא כלפי חוץ הוא אומר, אני אוהב את הנכדים שלי, אבל כלפי פנים הוא היה לבן. שלב אמור חזל, לבן ביקש לעקור את הכל. הוא כלפי חוץ רוצה לנשק, כלפי פנים הוא רוצה לעקור את הכל. אבל הוא מבין שבכוח הזרוע אי אפשר, אז נעשה הכל בחיבוקים. והקרבה היא רעה. הקרבה היא למען הניצול, לעקור את הכל. נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא. נעתרות הכוונה היא הפוך. הפוך ממה שכתוב על האוהב, נאמנים פצעי אוהב, אז נעתרות הפוכים נשיקות השונא. נאמנים פצעי אוהב, הפוך מזה, נעתרות הנשיקות של השונא. לכן אמר הקדוש ברוך הוא ללבן, ישמר לך מדבר עם יעקב, מטוב ועד רע. כל מה שהוא מדבר מנומס, דברי חנופה, אבל באמת הוא בא לעקור את הכל. לבן ביקש לעקור את הכל. יש פעמים ילדים חוזרים בתשובה, ואז הם פחות בקשר עם ההורים שלהם, ואולי מתנתקים לגמרי. זה לא נכון, זה לא ראוי, יש לבדוק, אבל כל מקרה לגופו. עשה לך רע והסתלק מן הספק. אך כן, יש לומר, יש הרבה הורים שהילדים שלהם חזרו בתשובה, אחרי שהם חזרו בתשובה הם מנסים להטיף לנכדים שלהם. הנכדים מגיעים הביתה ומתחילים להטיח כל מיני שאלות, הסבא והסבתא, והנכדים, יש תשובות לשאלות, אבל הנכדים צעירים וקטנים, עדיין אין להם את כל התשובות לשאלות, והסבא והסבתא מנצלים את המעמד שלהם כדי לזלזל בערכים ובחינוך של הנכדים על ידי ההורים. אחר כך הילדים האלה מתנתקים מההורים, וההורים, הסבא והסבתא בתמימות שואלים, למה לא נותנים לנו לנשק את הילדים, את הנכדים? יש לבחון ולבדוק את המקרה באמת, האם זה כמו שההורים, הסבא והסבתא מציירים, מספרים רוע של החוזרים בתשובה, או שמא הילדים שלהם ביקשו כמה וכמה פעמים בבקשה בואו נהיה ביחד, מדברים על דברים, מוסכמים ונהנים יחד, אם לא, לא נוכל להגיע. וההורים לא מכבדים את הצרכים והרצונות והאחים של הילדים, אחר כך הם מתלוננים על הבעלי תשובה. יש לבחון ולשפוט, הידי שרואים את התמונה הרחבה של המציאות ולא חצי מציאות. עוד מסינו בלבן, האבא של רחל ולאה, עם החתן, יעקב אבינו, הוא מכבד, הוא מכבד אותו. אומר לו, אח עצמי ובשרי, אתה תשב איתנו חודש או ימים, הוא רוצה לכבד אותו, אבל אחרי שהוא רעש, אין שום רכוש לגנוב, אין מה לגנוב, אז אומר רעש, אם אתה, אין לי להוספך הביתה, שאין בידך כלום. כעת, אין מה להביא אותך הביתה, אז בסוף הוא אומר, יש כוח אדיר ליעקב, אם הוא יכול להרים אבן מעל פי הבאר, אמר לבן, אני אנצל את יעקב למען עבודה, אבל ארוחה בחינם בתוך המשפחה? לא, זה לא. עוד כתב הכלי יקר, ארבע מלכויות, בבל, מדע, יוון. הרומאים הם דומים לארבע חיות שיש בהם סימן אחד טוב וסימן אחד רע, גמל, שפן, ארנבת וחזיר. לכל אחד מהם יש סימן אחד טוב ואחד רע. התורה לא אומרת שאין לו סימן טוב, אלא אומרת התורה, לדוגמה על הגמל, הוא מעלה גירה, אבל פרסה לא מפריס. קודם כל התורה מתחילה, כן, יש לו סימן טהרה, אחר כך התורה אומרת שחסר לו סימן טהרה אחר. כך התורה אומרת. אבל למה? העיקר זה לומר שהוא תמה. אז נכון להתחיל ולהגיד שחסר לו, למרות שיש לו. למה התורה אומרת, יש לו, אבל חסר לו. יש לו, לדוגמה, מעלה גירה, אבל חסר, מפריס פרסה. למה? את זה לא תאכלו, מעלה גרה, מפריס פרסה את הגמל, מעלה גרה, אבל פרסה לא מפריס. תגיד מה הוא לא, למה התורה אומרת מה הוא כן ואז מה הוא לא? הפסוק מתחיל בסימן טהרה שיש לו, אחר כך את הסימן טומאה. אומר הכלי יקר, זו סיבת הטומאה שלו. על ידי הסימן הטוב שיש בו, זה השקר, כאילו הוא מין טהור, כלומר הטוב שברא גרוע מהרע שברא. מה שהוא נראה טוב, זה חלק מהרע. לדוגמה, סכנת הטומאה של הגמל, לא רק החיסרון, אלא גם היתרון. התרבויות של הגלות, החיסרון שלהם הוא לא רק החיסרון, אלא גם יש בזה יתרון, כי היתרון הוא ברק, נוצץ ומרשים. תרבות של ציפוני ארס ארוכים, שלובשים כפפות לבנות שלא יראו את הציפוניים, לא רואים את הציפורן ולא את הארס, אלא את הכפפות הלבנות. כפפה יפה, לבנה ומבריקה, כפפה שמשדרת סטריליות, נימוס, חוקי בריאות, היגיינה. עובדיה הכיר אותה מקרוב שהיה גרד דומי, ואמרו במדרש שיסב כקליפת בצלים, גיליתי מסתוריו. כמו שמתחילים לקלף בצל, בהתחלה כשמורידים את הקליפה החומה, היבשה, אין דמעות בעיניים, אבל כשמתחילים להוריד עוד שכבה ועוד שכבה, אי אפשר לעמוד שמה דמעות. כזה הוא עשיו. כשמתחילים להוריד עוד שכבה ועוד שכבה, מתחילים לשים לב, לראות בעיניים, שהוא לא רק בצל מבריק, אלא הוא מוריד דמעות. בספר פניני חוכמה, כתב האלופים והנסיכים של העולם, בחירי וטובי העולם, אפשר לראות פעם אחר פעם, איך שהחיים הפרטיים שלהם מורכבים, מתוסכלים, מתסכלים, מאכזבים, תאוות, הקנאה, העוינות, התחרות, הכל, תחת בתי ידיים של משי, ציפוניים חדות וידיים מגועלות בדם. כך כתב בספר פניני חוכמה, כך אומר הנביא עובדיה לעשיו, כי אני חשפתי את עשיו כקליפת בצלים. עובדיה הכיר מקרוב, הרי הוא היה גרד דומי, אומר המדרש, מה שאמר הנביא עשיו כקליפת בצלים, הוא גיליתי מסתוריו, כמו שמתחילים לקלף בצל, בהתחלה כשמורידים את הקליפה החומה היבשה, אין דמעות בעיניים, וכשמתחילים להוריד עוד ועוד שכבה, אי אפשר לעמוד שם, כזה הוא עשיו, בהתחלה כבצל מבריק, הוא מבריק, יפה, הבצל נחמד למראה, אבל ככל שמקלפים, יש דמעות בעיניים. כך הרבה אנשים נימוסים בעולם נחמדים למראה, אבל כאשר נקלף את הקליפה נראה עוד ועוד סיבות לדמעות. בספר נזר הקודש הוא אומר, הפסוק אומר, גיליתי את מסתורה, וזה כמו קליפת הבצל. אומר המדרש, הם כלפי חוץ נראים מרשימים, אבל ככל שנקלף ניכנס פנימה אל שגרת החיים, נראה עוד ועוד סיבות לדמעות. ואומר הפסוק, פשט הפסוק, שיתגלו האוצרות של עשיו ושל אדום. זה פשט הפסוק. איך מסתדרים הפשט והרעיון במדרש? התשובה היא מידה כנגד מידה. בגלל שבחדר פנייה בליבם פנימה, מה שמניע אותם זה רוע מידות רעות, אלא שכלפי חוץ הם מסתירים את זה, כך מידה כנגד מידה אוצרות, גם הם יחשפו ויעבדו מהם. מצד אחד, עשיו מכבד את אבי באופן יפה כל כך, מצד שני הוא אומר, מתי קרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי? כלומר, הכיבוד אב זו כמו קליפת בצל חיצונית. אומרים חזל שאפילו רבי שמעון בן גמליאל התפעל מהבגדים היפים שלבש עשיו כשכיבד את אבי ואת יצחק, כי סוף סוף הבצל הוא באמת מבריק מבחוץ, בסוף התברר למפרע שאין כלום בפנים. כך מצינו שברה אומר לאבי מלך שהוא לא סומך עליו. מדוע? למה? כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, אומר המל. ואם אבי מלך היה פילוסוף מגדולי הדור, הוא היה איש דעה, הוא קבע הרבה מחוקי המוסר והתרבות. אבי מלך אהב את אברהם, הוא אפילו אומר לו, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך, מה שטוב בעיניך שם תשב. היו שם חוקים משפטים מנומסים, אף על פי כן אמר אברהם אבינו לאבי מלך, אין עירת אלוקים במקום הזה, לכן והרגוני על דבר אשתי, למרות שיש לכם חוקים נימוסים על פי שכל, גם בזה תוכל להגיע למצב של והרגוני על דבר אשתי. מדוע? למה? כי הלב רוצה וחושק, עד שהלב חושק יעשה האדם, ואפשר לומר את שהשכל חושק הלב עושק, הוא באמת אבי מלך, ואנשים דוגמתו לא מבינים על מה מדובר, הרי הם באמת רואים את עצמם כאנשים מנומסים, נותנים, נחמדים לאחרים, אנשים פטריוטים, ערכיים, שחושבים על צורכי הרבים. הם באמת מאמינים אחד למען כולם, כולם למען אחד, הם לא מבינים מה רוצים מהם. למה אומר אברהם אבינו כאלה מילים קיצוניות, אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי? זו אמירה שהיא ביטוי לתמצית בין הגישה של הגוי לגישה של היהודי. הגוי התרבות שלו שמה את הרגשות במרכז, והיום הוא נחמד ונעי אפילו, אומר תודה בבקשה, ועל המדרכה שהוא דורך עליה הוא אומר לה סליחה, תודה. נימוסי כל כך, אבל אחר כך יכולים האומה אוהבת התרבות המוסה להרוג את העם הנבחר, ואת זה לעשות באופן מרושע. זובחי אדם הגלים ישקון, הם נחמדים לעגלים וזובחי אדם, אז הוא לא אמונה, אלא מציאות קיימת מול העיניים, הוא חשי. אומר האדם לעצמו, לא, אני לא כזה, זו אשליה, זה לא ההיגיון, אומר את זה היצע הרע, אומר את זה לאדם. זה שאדם לא רואה את עצמו כרוצח, זה יפה וטוב, אבל יחד עם זאת, אל תעין בעצמך עד יום אותך, כל אדם יכול בהדרגתיות, אם הוא ייכנס למערכת חשיבה ששליטה עוצמה, זלזול בחיי האחר עוד ועוד, להגיע ידי ביזיון האחר, השפלת האחר, ואפילו כן, זלזול ב... רצח, או העצמת תרבות הרצח והריגה. מי שלא מאמין שיכול להגיע לכך, הוא לא מדבר מתוך חוכמה אלא מתוך הכחשה לטבע האדם. וגם אם הוא לא יגיע לזה, אז הילדים שלו, הנכדים שלו, האדם לא חי לעצמו אלא הוא שורש התרבות לדור הבא. בתרבות הגויים היה בעבר מושגים כמו קדושת ערך המשפחה, הם היו טוענים בטח משפחה דבר חשוב. היום טוענים מה מיוחד במשפחה, מה רע לחיות לבד, או סדום ועמורה, מי אמר שסדום ועמורה זה רע? ילדים ללא הורים, הורים גרושים, ואומרים ההורים מה רע? ההורים יש להם את החיים שלהם, הילדים את החיים שלהם, והכל טוב. בטח אפשר לומר הכל טוב. ומה עם מערכת הצרכים של ביטחון, שלווה, משפחה ועוד ועוד צרכים שיש לבני האדם? אלא מה שההיגיון חושק, הלב עושק. האדם מבין בהיגיון את האמת, אבל בלב, בלב הוא בוכה אחרת, ואחר כך השכל ימצא הסברים למה עדיף לגדל שני כלבים מאשר משפחה עם 10 ילדים. עדיף להיות עורך דין או שופט עם 2 כלבים, או ילד להורים גרושים מאשר משפחה עם 10 ילדים. הוא מרגיש חנוק, ילדים זה חונק אותו. אבל רגע, מי קבע שהערך הגדול זה לבטא תכונות, זה להדגיש את הנוכחות של האדם, להראות עצמו, להשיג כסף, אחרי שהוא באמונה עיוורת, פתי יאמין לכל דבר, בחר לעצמו מסלול חיים שכזה, אז הוא אומר, עדיף להיות עשיר מוצלח, איש עסקים ושני כלבים, הורים גרושים, מאשר משפחה עם 10 ילדים. אבל רגע, כל זה על בסיס הנחות יסוד. הנחת יסוד שאומרת, עדיף להיות עוצמתי חזק, לבטא את עצמי מול האחרים, לבטא כוח, לנצח בתחרות, עוצמה, כבוד, העושר הידי הנוכחות, ושכולם יראו אותי, ואחרי שהוא חי באותו תזריד, אחר כך הוא בוחר שני כלבים ולא לגדל משפחה. אבל רגע, כל הנחות היסוד הן עקומות, עקומות לגמרי. מי אמר לך שאם תהיה עשיר תהיה מאושר? מי אמר לך שאם תשיג כבוד, נוכחות תהילה תהיה מאושר? אתה כן תרגיש מרוגש מאוד. אין לתאר את ההרגשה, בהחלט, כבוד, תהילה, עוצמה. הרגשה חזקה כן, אבל הרגשה חזקה היא רק הרגשה חזקה, היא לא מספיקה. כדי שיוכל האדם לתת מענה לכל הצרכים שיש לו בשגרת החיים 24 כפול 7, 80 שנה. הצרכים של האדם הם רחבים יותר, הרמונים יותר, דורשים יותר מאשר ריגושים מדי פעם. אבל מה שההיגיון חושק, הלב, היצרים, הלב עושק. המוח מנהל, הלב מפעיל מוטיבציה, ככה האדם מרגיש הרמוניה ושלימות.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.